ברשות כבוד הרב שמואל אליהו שליטה, שיש לנו כבר מסורת, אני חושב, מסורת כמעט מדי שנה, שהיא ממשיכה את המסורת של אבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, ששנים רבות הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, היה בא לכאן לפני פסח, ועונה לשאלות ותשובות של התלמידים בענייני דיומה, וכמובן דורש בענייני דיומה. והנה אנחנו זוכים שגם הבן ממשיך באותה מסורת. מה עוד שאני מוכרח לומר שלא רק הציבור של התלמידים שנמצאים כאן זוכה בזה, אלא כידוע נר לאחד, נר למאה, אני מקווה למאה אלף. במקביל, הרי אנחנו, השיעור הזה מצולם, ורואים אותו בערך 100,000 איש, במקביל. זיכוי הרבים, ברכתי לכבוד הרב, ימשיך לקדש שם שמיים. לא רק בגליל, בעיר המקובלים, בצפת, ששם האור הזה מופץ, אלא בכל ארץ ישראל, בכל עם ישראל, כן. והדברים, דברי התורה, מתוקים מדבש, שהם כולם סוגים באהבת ישראל, באהבת ארץ ישראל ותורת ישראל, יאירו גם את ליבותינו כאן שיושבים בבית המדרש. תודה רבה, כבוד הרב.
פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, שוב, פשוט הרב ביגון, שזוכים לראות כל שנה גם אותו, גם אתכם, התלמידים. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יברך אותו עוד ינבון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. יהיה רצון שלו ברכה והצלחה, במיוחד אנחנו יודעים שאבא עליו השלום אהב אותו, את הרב ביגון, כל כך אהב אותו ואת מה שהוא עושה, את התלמידים פה של המכון מאיר, אז יהיה רצון שהברכה של הרב תמיד תלווה אתכם לאורך ימים ושנות חיים. אמן. אני קיבלתי פה רשימה של שאלות ששאלתם, אני אנסה לעבור על השאלות, ואם יש לי ככה משהו, תוך כדי. רק איזה דבר מאוד קטן לפתיחה, אני בחודש שעבר זכיתי להיות בקהילות היהודיות ברוסיה, הוזמנתי לשם על ידי הרב, רב לזר, שהוא הרב של מוסקבה, של רוסיה, וראיתי דבר שבחיים לא האמנתי שאני אראה, ממש פלא גדול, פלא גדול. אם חכמנו אמרו, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, זאת אומרת שזה תהליך שאדם בכל דור צריך לראות את עצמו כאילו הוא ביציאת מצרים, חלק מתהליך יציאת מצרים. וכשאדם מגיע לשם ורואה מה שקורה שם, אז הוא ממש רואה את זה בחוש עין בעין, מכיוון שזה ממש פלא גדול לראות שם ציבור ענק של יהודים, אומרים בערך מיליון שעוד נשארו שם, שבמשך עשרות שנים, מחקו מהם כל זהות יהודית, ממש כמו שהיה במצרים. מי שהעיז ללמוד בישיבה, או ללמד בישיבה, או פשוט לעשות את מה שאתם עושים, היה פשוט נזרק לסיביר, ומאות יהודים נזרקו לסיביר, על זה שהם פשוט הלכו ללמד תורה, כמו רבי עקיבא בשעתו. וזה לא היה לפני אלפי שנים, זה היה לפני פחות מ-30 שנה. זה עוד קרה. וסגרו את כל המקוואות, את כל הישיבות, כל מלמדי התורה, כל מה שמוכר כשר, כל מה שקשור ליהדות. וכמה דורות כבר של יהודים נמחקו מכל זיק של יהדות, ולכאורה היו אמורים לשכוח את יהדותם, אבל ראה זה פלא, היהודים לא שכחו את היהדות שלהם, הם חוזרים אל היהדות, וזה מפליא לראות בתי מדרש גדולים כמו הבית מדרש הזה, ויותר גדולים, מלאים אנשים שרק לפני שנה, שנתיים עשו ברית מילה, שרק עכשיו הבינו מה זה לאכול כשר, אתה רואה את זה, אתה אומר, ריבונו של עולם, זה ממש קיום הברית שאלוקים קראת עם אבותינו. אותה ברית שאמר, כי לא תשכח מפי זרעו, ואני זאת בריתי, אותה אמר השם, רוחי אשר עליך, ודבריי אשר תנתי מפיך, לא ימושו מפיך, ופי זרעך, ופי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. רואים את זה בחוש, אתה ממש מרגיש את יציאת מצרים. אני ממש בסוגריים, מספר לכם שפעם פגשתי איזה ארכיבישוף, כזה כומר גדול, מה שנקרא, שבא אליי ואמר לי שהוא הגיע למסקנה שהנצרות היא שקר והיהדות היא אמת. אמרתי לו, מה שכנע אותך? אז הוא אומר לי שראיתי את היהודים שמגיעים מרוסיה לארץ ישראל, הפך כל היגיון, הפך כל התפתחות טבעית. כאילו, היו אמורים לשכוח לגמרי מיהדותם, להישאר רוסים וזהו. וכשהם ממש מתהפכים ועולים לארץ ישראל, זה ממש, הוא אומר לי, מבחינתי, זה קיום נבואות הנביאים, לא יאמר חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארצות צפונה, מכל הארצות, זה ממש בחוש עין בעין. הוא אומר, אני עזבתי את כל הנצרות, אני עכשיו משתדל להיות חסיד אומות העולם, אז אני מספר לכם את זה, אני ראיתי את זה בחוש, אני אמרתי בליבי, אם היה לי איזשהו מדרגה אחת באמונה, הגעתי לשם, זה הוכפל פי כמה וכמה. לראות את המציאות הזאת, זה מציאות ממש מופלאה, להבין שיציאת מצרים, גם במשמעות הפיזית, ובעיקר במשמעות הרוחנית, יציאה ממתת שערי תומה, קרתה אז וקורית היום. פשוט קורית היום, וזה אולי זה חלק מקיום המצווה של חייו אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, כי זה ממש, הנה, אתה עכשיו בפנים, בתוך התהליך הזה. אותנו הוציא משם. אני אתייחס לשאלותיכם. השאלה הראשונה, האם כל העניין של מכירת חמץ תופס דרך האינטרנט? התשובה היא כן. אתה לא אמור למכור את החמץ לרב, או כל מי שמוכר לך דרך האינטרנט, אתה לא מוכר לו את החמץ, אתה מבקש למנות אותו שליח שימכור לך את החמץ. זאת אומרת, אם היית מוכר לו את החמץ היום, נגיד, אז אתה לא יכול להשתמש בו. אבל לא מכרת לו את זה היום, אתה ממנה אותו שהוא ימכור לך את החמץ בערב פסח. אז אתה יכול להשתמש בחמץ עד ערב פסח, עד השעה שהוא ימכור לך את החמץ בשליחותך. כדי למנות שליח לא צריך קניין, די שאתה שולח, אתה ממנה אותו דרך טלפון או דרך אינטרנט או דרך כל דרך אחרת, מינית אותו שליח, הוא שליח שלך והוא מבצע את העבודה. אם חלילה אותו שליח שמנית לא ימכור את החמץ, אז החמץ הוא ברשותך. אם נגיד השליח הזה קיבל צו מילואים, והוא עכשיו קיבל צו 8 ונמצא במקום שלא יכול למכור את החמץ, אתה צריך לקחת שליח אחר שימכור את החמץ. ולכן זה חשוב מאוד שאותו שליח שיבצע את השליחות שלו כמו שצריך. האם ניתן לעשות זאת דרך הערוץ האינטרנטי של מכון מאיר כמו שמפורסם? מה אתם שואלים? אם הרב ביגון עושה, זה בטח בסדר. בוודאי שאפשר, זה אפילו מהודר אני חושב. איך בדיוק מתבצע כל עניין המכירה? במקרה נגיד הרב ביגון, שהוא עכשיו המוכר, הוא השליח שלכם, של כל מי שמינה אותו, כאן או בכל מקום אחר בארץ, הוא הולך ומוכר את החמץ בשליחותכם, את החמץ שלכם. והוא בא עם רשימות, הוא אומר לערבי או לגוי, אני מוכר לך את החמץ של ראובן, שמעון, לוי ויהודה וכו'. בין אם הם בארץ, בין אם הם בחוץ לארץ, ובלבד שהם לא בעבר המזרחי של ארץ ישראל. זאת אומרת, נניח, אם מישהו נמצא בעיראק, נגיד, או ביפן, או בסין, שם זה בעיה. מכיוון ששם פסח נכנס לפני כן. עכשיו, אם שם כבר זה הגיע לזמן איסור הנאה מחמץ, אז אי אפשר למכור אותו. אומרת, אם מישהו מסין לא יכול למנות את הרב ביגון שימכור את החמץ, אלא אם כן, הרב ביגון ימכור לו את זה ביום י"ג, אז הוא אפשר. אבל ביום י"ד, אם הרב ביגון מוכר ביום י"ד, הוא לא יכול למכור לו את החמץ, מכיוון שזה כבר, אבל כל מי שנמצא בעבר, מהצד המערבי של ארץ ישראל, בוא נאמר, עד, כולל אוסטרליה, כולל ניו זילנד, לא כולל החוף המזרחי של, של אסיה, אז הוא יכול למכור את החמץ, מכיוון שזה נחשב עדיין לארץ ישראל. כאילו זה נמצא, הוא עדיין, אבל אנשים שנלך מוכרו משם, לא יכולים להשתמש בחמץ מרגע שהרב מחר. כי הוא מינה אותם שלך לפי השעון של ארץ ישראל. אני צריך לשים לב לזה, וגם להפך, נגיד בשעה שהרב קונה את החמץ במוצאי החג, קונה את החמץ חזרה מהגוי, אז כשהוא קונה לאלה שבארצות הברית, כן, הוא קונה ולא מזכה להם, הוא קונה לעצמו. ברור, כי אם הוא יקנה ויזכה להם, הם עדיין בפסח. אז הוא הכשיל אותם בחמץ לפסח. הוא קונה לעצמו. והוא מזכה להם את החמץ שלהם אחרי 24 שעות. השנה זה לא בעיה, מכיוון שזה יוצא מוצא שבת, אז זה לא בעיה כל כך. שאלה הבאה. אם יש לכם עוד שאלות תוך כדי שמשהו אמרתי ולא הובהר כל צורכו, זה לא לסיים, יש עוד כמה שאלות. אנחנו עוד בדף הראשון. אני אענה יותר מהר. כזית, האם מודדים לפצל הדין מצד נפח ומשקל? אנחנו לכתחילה מודדים לפי משקל. בשעת הדחק, לחולה, לזקן, למי שאינו יכול, לפי נפח. אז זה יוצא כמעט, כמעט חצי. משפחה מצפון אפריקה שנהגה לו לאכול קטניות. אך אני בתור חילוני נהגתי לאכול. האם היום שחלתי בתשובה, אני יכול לאכול קטניות? האם משפחה יכולה לעשות התרת נדרים? אז בזה יש הבדל בין מרוקאים לאשכנזים. אשכנזים נוהגים לו לאכול קטניות, זה תקנה. אז התרת נדרים לא יכולה לעזור להם, חוץ למקרים חריגים. אבל מרוקאים ואצלהם מצד מנהג, זה לא תקנה שתקנו, אפשר לעשות התרת נדרים. ובכלל, דעתו של הרב אליהו עליו השלום הייתה, שכל גזירת קטניות היא רק על קטניות יבשות ולא על ירוקות. יש פוסקים אחרת, כך דעתו הייתה. אני שמעתי בנו שהוא סיפר שעד שנת תשח, כל האשכנזים בירושלים היו אוכלים קטניות ירוקות. וכל הספרדים לא היו אוכלים קטניות יבשות, חוץ מאורז. כמעט כולם נהגו אותו מנהג בירושלים שלפני תשח. אומר, אבל כשהגיעו גלי העלייה הגדולים אחרי קום המדינה, אנשים באו שוב עם מנהגים של חוץ לארץ, אמרו, אנחנו לא אוכלים גם ירוקות. אבל אומר, לפי דעתי, אשכנזים אוכלים לאכול קטניות ירוקות. זאת אומרת, אפונה ירוקה יכולים לאכול, אפונה יבשה לא יכולים לאכול. ולפי דעתו, גם הספרדים לא אוכלים קטניות יבשות, חוץ מאורז. תלוי גם המנהג. האם חצר של אדם קונה לו גם שלא מדעתו? למשל, אם כלב הכניס חמץ לחצר, האם עוברים איסור כל עוד החמץ בחצר? התשובה היא לא. כי אם אתה לא רוצה, אז זה לא קונה בשבילך. אי אפשר להכשיל אותך בעל כורחך, כן? ולא עוד, אלא אפילו אם יש לך חמץ ולא ראית, לא שמת לב. יש לך מתחת לכיסא באוטו איזה חתיכת חמץ. אז אחרי שאתה בדקת וניקית ובדקת, עשית, עשית ביטול חמץ, זה לא... ביטלת אותו. גם אם יש לך חמץ, אם כבר ניקית וכו', אז אתה לא עובר עליו על בעל יראה ובעל ימצא. איך מכשירים מאבד לש בצק של העוגות כאשר השתמשו בו רק בדברים קרים? במקרים של מיקסר, מאבד, כל המכשירים האלה, צריך לראות שני דברים. מצד הבליעה הם לא בולעים חמץ. מכיוון שזה לא נמצא שם, לא, הבצק לא תופח שם. וזה לא חם, זה קר. מה שכן צריך לשים לב שיש שם הרבה פינות שבהם יכול להסתתר חמץ. אז לכן, מנהג אנשים הוא בדרך כלל להשתמש במעבדים קשר לפסח ולא משתמשות באלה של החמץ. אבל אם אדם רוצה לנקות בכל אופן, והוא יכול לנקות, ואין שם שום דבר בפורים, הוא טעם מצד הדין, אין בזה שום בעיה. הדף הבא. איך מגיעים בכל המועד לבית מלון או צימר? האם הם מתחייבים בבדיקת חמץ? התשובה היא כן, כמובן. אתה בא למלון או צימר, תבדוק שאין שם חמץ, בדרך כלל אין שם חמץ, אבל אתה צריך לבדוק. למה אתה צריך לבדוק? כי אם יש שם איזשהו גלוסקמה יפה, דהיינו, חטיף של, שהוא עשוי מחמץ. מישהו שכח שם חטיף עשוי מחמץ. אתה באת לצימר הזה, ואתה או אשתך או הילד הקטן, רואה את הכיף כיף הזה או את לא יודע מה, את הפסק זמן, ואוכל אותו כי הוא אוהב אותו רגיל ולא שם לב, הוא נכשל באכילת חמץ. אז לכן צריך לעשות בדיקה כדי לא להיכשל בחמץ מהסוג הזה. האם מברכים על הבדיקה? לא, לפי דעת הרב עליו שלום, רק בדיקה בליל י' אנחנו מברכים, אבל בשאר הזמנים אנחנו לא מברכים. טעיונים, קפה, סוכר ושאר דברים שנמצאים היום לבאר, הרי זה אולי גזל. טעיונים, קפה, סוכר הם לא חמץ. גם אם אנחנו לא משתמשים בהם, הם לא חמץ. יש הרבה דברים שאנחנו לא משתמשים בהם, פסח היום לא חמץ. לכן, אם אתה מגיע לצימר ויש שם טעיונים, קפה, סוכר, שים אותם בצד, אל תשתמש בהם. כי אולי מישהו ישתמש עם כפית שהיה בחמץ וכו'. אבל, אין צורך לבאר אותם. שים אותם באיזה מקום, סגור אותם, אל תשתמש בהם וזה, תבוא עליך ברכה. שאלות נוספות. כשיש בסדר ילדים יהודים שאביהם אינו יהודי, ואף יש לו רגש לא חיובי כלפי התורה, האם כשאחד במשפחה נמצא מהילדים האלו בפרטיות, יש לו להסביר ילדים על האמונה בשם, אם כן באיזה גיל ואיזה דרך? בוודאי, בוודאי יש מצווה, אבל לא באופן שיגרום חיכוך, תשתדל לעשות את זה באופן שלא יגרום חיכוך. דהיינו, אין יהודים, הם צריכים לדעת על היהדות שלהם, תעשה את זה באופן שלא יטלטלו כמו שערה בים. אתה אומר משהו אחד, הם יבואו יגידו לאבא שלהם, יגיד להם את ההפוך, הם בלבולים, לא רווחת כלום. תאמר להם דברים שהם יכולים לקלוט, שזה גם יכול לעבור בשלום גם אצל אבא שלהם, אבל אין ספק שהם בהחלט חייבים באמונה ובמצוות ובכל השאר. זה שאבא שלהם לא יהודי, זה לא פותר אותם מקיום המצוות. האם תרופה צריכה הכשר לפסח? התשובה היא כן. תרופה צריכה הכשר לפסח, אבל זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, יש תרופות שאין להן תחליף. והחמץ שבהם הוא חמץ נוקשה. מה זאת אומרת נוקשה? הוא לא חמץ שראוי לאכילה. בדרך כלל, הבעיות של תרופות הם המילן שהשתמשו בו, המילן שהוא עשוי חמץ, שהרי החומר הפעיל שבכל נגיד כדור הוא חלק קטן ממנו. רק לא נותן לך גרגיר אחד של חומר, כדי שיהיה לזה צורה ונפח, אז ממלאים את זה באמילן. האמילן הזה לא ראוי לאכילה, כשזה בדרך כלל אפילו מר. בכוונה עושים את זה מר כדי שלא יאכלו את זה בטעות. אז זה לא ראוי לאכילה. אז בשעת הדחק, כשאין לאדם פתרון, אנחנו מתירים להשתמש בכל תרופה, חוץ מאשר בסירופים. למה חוץ מסירופים? כי סירופים, הממתיק שלהם לפעמים הוא ממתיק חמץ. זאת אומרת, לקחו את הסוכר, הפכו אותו למשהו מתוק, את הקמח, את העמילה, הפכו אותו למשהו מתוק, והשתמשו בתור ממתיק לסירופ, והסירופ הזה הוא לא נוקשה, אתה רוצה אותו. עיקר הבעיה בתרופות זה בסירופים. שם עיקר הבעיה. בתרופות אחרות אנחנו משתדלים שיהיה כשר, מתאמצים שיהיה כשר, אבל אם אין כשר וזה צורך של חולה, אפילו שאין בו סכנה, אנחנו משתמשים בו. אנחנו זוג צעיר, לא מתכוננים להיות בבית בפסח. מה המינימום הנדרש מאיתנו ומתי לעשות ביעור ושריפת חמץ אם בערב חג לא נהיה בבית? הדבר הכי טוב זה לא למכור חמץ. גם שאנחנו עושים מכירת חמץ, וגם אני בעצמי עושה מכירת חמץ בצפת, וכאן בישיבה עושים מכירת חמץ. אבל הדבר הטוב יותר לאדם הוא לא למכור חמץ. דיינו כבר מעכשיו לבשל את כל הפתיתים והיתריות והמקרונים והדברים החמצים ממש. דבר שהוא לא ממש חמץ, קופסת אפונה שאין עליה הכשר לפסח. היא לא חמץ, אבל אתה לא משתמש בה בפסח כיוון שאין עליה הכשר. עליה אני לא מדבר, תשימו אותה בצד, זה בסדר, או הסוכר והקפה שהזכרנו קודם. חמץ ממש, תשתדל שלא יהיה לך בבית, לא בסקיביטים, ולא בירה, ולא פיתות. אפילו אם אתה רוצה לעשות מאימונה במוצא החג, אל תשמור לך במצרכים לצורך המאימונה, אלא אתה תבאר את כל החמץ מהבית שלך. אחר כך, אחרי שנקט את החמץ מהבית, אתה יכול לעשות מכירת חמץ, אין בזה בעיה. אז מי שעוזב את הבית לגמרי, צריך להשתדל שלא יהיה לו שום חמץ ממש בבית. הוא לא חייב לרדוף אחרי כל פירור פחות מכזית, אבל בהחלט שלא יהיה חמץ ממש. אם אין לו ברירה, אז מוכרים עושים מכירת חמץ גם על חמץ ממש. לגבי הניקוי של הבית, שוב, אם יש לו אפשרות, הכי טוב לנקות שלא יהיה ממש, אפילו לא פרור אחד של חמץ, כמו שעושה אישה בדרך כלל, יש לזה ערך. כתוב שכל מי שנזהר מחמץ במשהו, ניצול מיצר הרע, כך מובא בשם האריזל. לכן, גם מי שעוזב את הבית, כדאי שלא יהיה לו בכלל חמץ הבית, אבל זה בדרגת חומרה יותר קטנה. הבדיקה, בדיקת חמץ, הוא עושה בלילה לפני שהוא עוזב את הבית. לילה לפני שהוא עוזב את הבית, עושה בדיקת חמץ. אם הוא עוזב ביוד ניסן, ליל יוד ניסן, עשית בדיקת חמץ. בלי ברכה. האם התשובה שונה, אם מתברר ששכחנו משהו בבית, ונרצה לחזור לביקור קצר מצד בל יראה ובל ימצא? כן, באופן שמנקים את הבית מחמץ ממש, מכזית חמץ, אין שום צורך, אין שום בעיה. אבל אם השארתם בבית ממש חמץ, ועשיתם מחירה, אז חשוב מאוד שאותה פינה של חמץ תהיה מסומנת, קשורה, ושאדם לא יוכל לקחת משם בטעות משהו שהוא חמץ. אם בליל יודעת, כן. אם עושים בדיקה בליל יודעת, הם עושים בדיקה עם ברכה. זוג צעיר שמתלבט לגבי מחירת חמץ, האם למכור מה שיש מצד חסרון כיס, או להתאמץ ולהשתדל להיפטר מכל החמץ, אז כבר ענינו שעדיף לאדם להשתדל להתאמץ, להתפטר מכל החמץ. יש היום מוסדות גמ"ח שמקבלים את החמץ, גם החומר מצוין. זה הרבה יותר פשוט, המכירת חמץ הזאת. למה? מכיוון שיש לך שקית חמץ בבית, שיטריות או משהו, זה נשמע קצת כמו הערמה שאתה מוכר את החמץ. אבל קרן גמ"ח שיש לה 1,000 מוצרי חמץ, מבחינתה היא תשמח למכור את הכל לגוי. ויהיה לה כסף, ותחלק אותו אחרי החג לנזקקים, נכון? זה יותר נוח לה וקל לה. אז המכירת חמץ שהיא עושה היא הרבה יותר אמיתית. מה עוד שזה לא נמצא בתוך הבית, זה נמצא מחוץ לבית, זה מאוד מקל מבחינת מכירת חמץ. אז אם אדם, זוג צעיר שיש לו חמץ, כדאי מאוד מאוד להשתדל שלא יהיה שום חמץ בבית. שום חמץ, גם אם זה תראה להם, כן, זה ישר להם מפולת כלכלית, על זה לא דיברנו. בכמה שעות אפשר לנקות בנחת ובשמחה בית לפסח? ומה הסיבה העיקרית ללחץ בו נמצא הדור שלנו? אני רוצה לומר לכם, תבורכנה אנשים שמנקות את הבית מכל פרור של אבק ומכל פרור של חמץ ומהדרות בנושא הזה יותר מהגברים. יבוא עליהם 1,000 אלפי ברכות, ינוחו להם 1,000 אלפי ברכות על ראשם, אשריהם ואשרי חלקם שלא שומעות לכל הקולות של הבעלים שלהם ומנקות את הבית וגם אחר כך את הקירות מסיידות. או מה, מביאות הבית, הבעל שיסייע את הקירות. הניקוי הזה שמנקים את הבית, הוא מנקה את הנשמה. אז אם מישהו מהדר בניקוי הנשמה, מה צריך להגיד לו? כל הכבוד. כל הכבוד. אשראי, כשאת מנקה את מקרצפת את חדרי הנשמה. זה לא לחץ, זה בריאות, בריאות הנפש. אשריים ואשרי חלקם. אל תיתן לדרשות למה לא צריך. תעזור לה. במקום להסביר למה לא צריך. זה לא לחץ, זה בריאות. אפשר, ברור, זה לא מה שצריך לעבוד את כלות הכוחות, במיוחד לא בערב פסח, אישה צריכה לבוא לסדר כשהיא רגועה, כשהיא נינוחה, כשהיא יכולה להקשיב, שלא תקרוס מעייפות בליל הסדר ותירדם על כל החודש שהיא עבדה. אז צריך לעזור לה ולתכנן טוב את העבודה, שלקראת פסח יהיה פחות עבודה. אבל הדבר הזה הוא דבר מבורך, כן. איך ינהג מישהו שהוא אצל ההורים שלו, ובבית הוריו יש הרבה חמץ. קודם כל, זה שהוא הולך להורים שלו זה מצווה גדולה. מבחינת והגדת לבנך. אז פה זה הגדת לאביך. צריכים בזה הרבה זהירות באמת. גם לבקש בעדינות שלא יהיה חמץ במקום גלוי. לא יהיה חמץ על השולחן, או לא בהישג יד של הילדים, כדי שלא ייווצר מצב שמישהו יאכל בטעות חמץ. אבל זה לא אחריות שלו מבחינתו, לא יראה לך חמץ. זה החמץ שלהם, לא החמץ שלו. באמת צריך פה הרבה סייעתא דשמיא והרבה חוכמה, איך עושים את זה, איך הולכים פה על הגשר הצר הזה. אבל אין ספק שמצווה לקרב את ההורים היא מצווה עצומה. ובמיוחד מה שחשוב שבאותו ליל סדר שהוא עושה עם ההורים יחשוב לא על החידושי תורה הגדולים אלא על דברי תורה יותר מתוקים ומושכים, כן? מתוקים ודבש ונף הצופים. אני זוכר שמור אבא עליו השלום היה עושה ליל סדר שנים ארוכות עם האחים שלו ובני משפחותיהם שלא היו שומרי מצוות, היו מגיעים בערב פסח ברכב ולצערנו חוזרים לביתם ברכב אחרי ליל הסדר, והרב היה מאוד מאיר להם פנים, ואומר דברי תורה בליל הסדר, ברמה שהיא מתאימה להם ויכולה אותם לקרב לתורה ולמצוות. זה לא היה נעים, שאתה יודע שהם באים, ואתה יודע שהם אחר כך נוסעים, הרב היה מציע להם להישאר, אבל הם לא היו נשארים בדרך כלל. אבל זה חלק ממצוות והגעת לבנך, המצווה היא גם להגיד לבן הרשע, כן, כמה שזה קשה לשמוע, זה המצווה. מצווה התורה לא רק אומרת שמצווה להגיד לבן הרשע, בהגדה אנחנו סופרים אותו השני, אבל בתורה הוא הראשון. כשהתורה מצווה ארבע פעמים להגיד לבנך, אז הבן הראשון שמופיע בתורה זה באמצע כתבו, באמצע פרשת בו, ושם זה כי אומרו עליכם בניכם, זה לא הבן הרשע, זה הבנים הרשעים. כשהבנים הרשעים באים, אומרים, מה העבודה לכם? התורה אומרת, תסביר לו. ואחר כך זה הבן שנודע לשאול, זה הציווי השני, אחר כך הבן התם, ובסוף זה הבן החכם. זה הסדר בתורה, סדר הפוך. אולי סדר הישר דווקא. ככה זה עובד. מתחילים עם הרחוקים דווקא, ולא עם הקרובים. בסוף גם הבן החכם. בקיצור, מצווה גדולה עם זהירות ורגישות גדולה. האם כל יהודי יכול להגיע לאור הקודש כמו אבי חז"ל? בטח. זה פסוקים מפורשים. התורה אומרת, אשפוך רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם. ודאי שכן. האם גם גוי, כתוב בתנא דבי אליהו, מעיד אני עליי, שמיים וארץ, בין איש, בין אישה, בין יהודי, בין גוי, בין גדול, בין קטן, לפי מעשיו שורה עליו רוח הקודש, משמע שכן. אבל זה לא שהוא יעשן סמים וישן נרגילה ויחשוב שיש לו רוח הקודש. זה לא רוח הקודש. זה דמיונות. צריך באמת הרבה התקדשות, הרבה התארות. כדי לזכות לרוח הקודש, בדורנו ראינו איך אנשים זוכים לרוח הקודש. אם זה הרב עליו השלום, זה הרבה עמל תורה, הרבה אהבת ישראל, הרבה זהירות, הרבה זריזות, ממש, מסילת ישרים כפשוטה, זה פרק פרק. בבא סאלי זכינו בדור הקודם, דור קודם הוא דור שלנו, גם כן, אדם שחי בתוכנו, וראינו איזה התלהבות, איזה אהבת את השם, איזה מסירות, איזה שמירה גדולה, איזה קדושה גדולה, וזכה באמת לרוח הקודש. והם אמרו שכל אחד יכול. והפסוק אומר שכל אחד יכול. אז האם הכניסה למכון מאיר צריכה להיות לגברים בלבד? שאלה מאוד חשובה. בשאלה מהסוג הזה, יש מר הדיאטרה, וזה הרב ויגון, הוא יודע לשקול את השיקול הנכון, מה נכון ומה לא נכון לעשות. אז מה שהוא אומר, זה הקודש קודשים. האם בני תורה שלומדים את תורת הרב קוק זצ"ל, צריכים לשאוף ללכת בלבוש שלבש הרב, זקן ארוך, פאות, כיפה שחורה, חליפה שחורה ארוכה וכן על זה הדרך? שאלה מעניינת. השאלה, שאלה טובה, אפשר לעבוד את השם עם חליפה, בלי חליפה, עם זקן, בלי זקן, עם פאות, בלי פאות, עם כובע, בלי כובע. זה לא השאלה איך עובדים את השם, כל דור והליווש שלו, וכל מקום בדרך שאתה הולך, ברור שאנחנו משתדלים יותר להדר בכל הדברים של זקן ודאי, שהם מופיעים בהלכה ובתורה, אבל דברים אחרים הם לא הדברים המעכבים. יש בחז"ל, כתוב, שאדם צריך להתפלל בצורה מכובדת. מה זה נקרא מכובד? מכובד זה כל דור לפי האופי שלו. פעם היה כובע צילינדר נקרא מכובד. היום אני לא בטוח. כן, יכול להיות. איך תלך לפני מלך? אני זוכר שהרב עליו השלום, שהיה מגיעים אליו ראש הממשלה או שרים חשובים, הוא היה לכם חולצה. פעם שאלו אותו, איך אתה מברך ברכת המזון עם חולצה בלי חליפה? אז הוא אומר, כשבא אליי ראש הממשלה, איך אני מדבר איתו? עם חולצה. זה נחשב כבוד. אם זה נחשב כבוד, אני יכול גם לברך ברכת המזון עם חולצה. כל דור לפי, יש מקומות שלו, לא. שאלו אותו פעם, האם אפשר להתפלל בקיבוץ עם סנדלים בלי גרביים? הוא אומר, כשמגיע אליכם ראש הממשלה, איך אתם מקבלים אותו? עם גרביים, כולכם יכולים לראות גרביים, או מקבלים אותם בלי גרביים? הוא לא בלי גרביים, מה זה? זה הסמל עיקר שלנו. אז הוא אומר, תתפעלו גם ככה, באותה צורה. זאת אומרת, כל מקום לפי, העיקר עבודת השם היא כמובן עבודה רוחנית הפנימית. כשתהיו רבנים וראשי הישיבות, תשאלו אותי מה עושים חליפה. תבוא, אל תשכחו לשאול, זה חשוב. מה שאמרתי לכם זה עכשיו, כשתהיו רבנים, זה שאלה אחרת. מה מקור הכיפה הסרוגה? יפה, אני יודע. זה פסח, זה. זה ליבן גאו. כן. אנחנו עורכים ליל הסדר עם משפחה שקשה לה לאכול בהסבה את שיעור המצה המקובל. מה המינימום שאפשר להגיד להם לאכול? אז אני אגיד לכם מה היה נוהג הרב עליו השלום. הוא לא היה נוהג לאכול מצות יבשות בליל הסדר, אלא מצות רכות, אבות. ושאלנו אותו פעם לגבי האם זה רק לספרדים או גם אשכנזים, הוא אמר, לפי דעתי, גם אשכנזים יכולים לאכול את המצות הרכות האלה, ככה היו אוכלים פעם. לפני שהמציאו את המכונות האלה שעושות מצות מרובעות, איך היו אוכלים מצות? דקות? גם, אבל גם אבות. מה זה אבות? עובי כזה, עד טפח זה בסדר. אז היום שעושים, היום מצות הרכות האלה, זה הכי קל לאכול כזית, בדרך כלל, בלי לשים לב, אתה אוכל שלוש כזיתות. מרוב שזה רך ונעים וזה. אבל לא כולם ככה נוהגים. הרב היה אומר שמצד הדין זה, אין בזה שום הבדל מספרדים אשכנזים, כולם יכולים לאכול את מצות הרכות. לא צריך להקשות על אנשים. זאת אומרת, אנשים צריכים להרגיש בני חורים. אתה אומר לו, תאכל בהסבה. הוא לא אוכל בהסבה, אל תן לו מכות. אל תקהה את שיניו. אין צורך. תגיד לו לאכול בעשבה. אכל בעשבה, מה טוב. לא אכל בעשבה, עניין שלו. אפשר להקל, כן, אם אדם קשה לו לאכול, אמרנו מקודם, שאז מחשבים לפי נפח ולא לפי משקל. אם אדם קשה לו, אז מחשבים לו לפי נפח. מה שחשוב בעיקר שלפחות מצה אחת יאכל כזית ממש, ואם, לא, ואם יכול יותר, אז שניים, אפיקומן והראשונה, מופיע בסידורים בסדר הדרגה של החשיבות של המצות, שלפחות אחד או שניים יאכל כזית לפי ההידור של המצווה, עדיין 27 גרם, ואם לא, אז לפי נפח שזה כמעט חצי. יש בבית מקרר אלקטרוני חדש ללא מצב שבת. אך המנורה של המקרר מנותקת. האם מותר לפתוח את המקרר ביום טוב ושבת ולמה? זו שאלה שנשאל הרב שלמה זלמן אוירבך לפני, אני חושב, 50 שנה. שאלה מאוד משמעותית, לא רק למקרר, היא אותה שאלה בדיוק לגבי מזגן. אבל הוא דן לגבי המקרר ואני אסביר את השאלה. הרי מקרר יש לו חיישן, שהחיישן מפעיל את המדחס של המקרר ברגע שהוא מרגיש שחם בתוך המקרר. וכשאתה פותח את הדלת, אז החיישן, אז האוויר במקרר מתחמם, החיישן מרגיש, הוא מפעיל את המדחס, ונשאלה השאלה, האם מותר לפתוח מקרר בשבת, או צריך דווקא שיש מתקן מיוחד שמחבר אותו ומדליק אותו כל רבע שעה או משהו כזה. הרב אוירבך כתב תשובה ארוכה שהיא יסוד לכל הדינים האלה, והוא אומר, מכיוון שפתיחת המקרר היא לא בהכרח מפעילה את המדחס. יכול להיות שהמקרר מספיק קר, תפתח אותו ולא יקרה כלום. לראות שתפתח אותו, וכן יקרה. אז זה דבר שנקרא דבר שאינו מתכוון ואינו פסיק רישה. מכיוון שדבר שאינו מתכוון ואינו פסיק רישה, מותר בשבת. על סמך זה, מותר להיכנס לחדר שיש בו מזגן. הרי גם מזגן עובד עם חיישן, לפעמים עובד, לפעמים נח, נכון? אתה נכנס לחדר, נכנס איתך גל קור או גל חום, אז מה, אסור להיכנס לחדר שיש בו מזגן? הרב גם שאל שאלה אחרת, יש לך חדר נרות שבת. נרות שבת, דולקים בחדר, אתה נכנס לחדר, נצר איזה גל אוויר בחדר, הלהבות מרצדות. היה פחות חמצן, יש קצת יותר חמצן בחדר, עכשיו הלהבות טיפה יותר גדולות. האם זה אסור? פעם הוא אמר, מי שאומר שזה אסור, אסור לו לעבור ללכת ברחוב. אמרו לו, למה? לא פשוט. נגיד, זה דורך על נמלים, בסדר. אבל יש משהו אחר. הרי העצים צומחים מאור השמש, נכון? פוטוסינתזה, למדתם, נכון? אתה אומר ליד דשא, הצלת עליו. מה גרמת? יצמח פחות. אסור לך לעבור ליד דשא, כי אתה גורם צל ואתה גורם לו לצמוח פחות. מישהו יגיד דבר כזה? אלא מתכוון, לא פסיק רישה, נכון? חכמים קבעו כלל. אל תהיה צדיק הרבה. לכן הוא אמר, מותר לפתוח מקרר בשבת, גם אם אין לך אתה רוצה להיעדר עם מתקן שבת, תבוא עליך ברכת השם, כשאתה מהדר במצוות. אבל זה לא אוסר לפתוח מקרר שאין לו מנגנון שבת מיוחד. ברור? זה כבר, המקררים המשוכללים שיש להם מתכונים שאחרים, אז אני לא יודע, זה צריך לבדוק כל מקרה לגופו. המקררים הפשוטים, מה שאמרתי עד עכשיו, בשם הרב אוירבך, זה המקררים הפשוטים. מקררים שיש להם מנגנונים אחרים, אני צריך כל אחד בדיקה לעצמו. כן.
אמ
המקרה הפשוט ביותר שיש לך, למשל, אם אדם אכל בבית שמישהו אוכל קטניות, והסיר בישלו בקטניות, אז מותר לאכול כל מה שבושל באותו סיר. אפילו אם יש בו תערובת קטניות, אבל אם הוא לא אוכל את הקטניות עצמם, נניח, יש פה מרק אפונה. לא, נגדר מרק אפונה. יש חמין ויש בו שועית. השועית עם קטניות. אתה יכול לאכול את החמין בלי השועית. למרות שזה בושל באותו סיר, זה מותר. זאת אומרת, יש מקרים כאלה, שמו שמן קטניות. האוכל לא נאסר, כן? זה כתחילה, אנחנו לא עושים את זה. אבל בדיעבד, אני לא אגרום בגלל זה מחלוקת עם המערך שלי לגבי קטניות. יש מקרים מיוחדים שבהם אנחנו מתירים לאשכנזים לאכול קטניות, כאילו עושים להם כמו ספרדים, זה הרבה יותר מסובך ומורכב. אז זה אתה שואל, אתה רוצה את ספרדי? טוב, תקום מסליחות. יש אפשרות. הרי באופן אמיתי, ספרדים ואשכנזים זה לא גנים. למשל, מישהו היה לפני 200 שנה, בסדר? לפני שעלינו לארץ ישראל. מישהו היה גר בפולין, עבר לגור במצרים. רק עבר את ה... הוא הופך להיות, הוא מתנהג כמו אנשי מצרים. מישהו גר במצרים, עבר לגור בווילנה. הוא באותו רגע מתנהג כמו אשכנזים, נכון? מנהג המקום, שהוא, אם הוא הולך לגור שם. עכשיו, זה קרה לא פעם, זה קרה מאות אלפי או אולי מיליוני פעמים. שאנשים עברו ממקום למקום, ממקום למקום. כל פחד ש... ברגע שאדם עבר המקום, הוא מנהג, נוהג במנהגי המקום שהוא בא לשם. זה הלכה, הלכת יסוד בהלכות מנהגים. אז זאת אומרת שאדם יכול להתהפך מספרדי לאשכנזי, מספרדי לאשכנזי בקלות יתרה, כן? זה לא איזה משהו שנקבע לו ועד ימות המשיח הוא לא יכול לזוז. או למשל אישה שמתחתנת. נהגה מנהגים כאלה, מתחתנת, מנהגים של בעלה. הגנים התחלפו לה פתאום? הגנים שלנו זה גנים של אברהם, יצחק ויעקב. זה הגנים היחידים שלנו, כל השאר זה סתם. מה? מי? לא, לא ספרדים, לא פרסים, לא תימנים, לא גרמנים, לא עיראקים, לא מרוקאים, היו יהודים. ישראלים, זהו. מה להם על ספרד? היום ספרד מציעה דרכון ספרדי בחינם, תישארו עם הדרכון שלכם. החצובה של הגז חייב להכשירה בליבון קל, או מספיק לעטוף אותה באלומיניום. חצובה של הגז, צריך לדעת שמטבעה היא נשרפת מאליה. זאת אומרת, נדיר שיווצר מצב שבו החצובה היא תבלע חמץ ותפליט חמץ, להחזיר אותו זה הדבר מורכב מדי. לכן מספיק לעטוף באלומיניום, ליבון קל ממילא זה קורה. אנחנו מהדרים בפסח, וכתוב שכל הידור בפסח הוא טוב, ובלבד זה לא יביא לעצבנות. לכן הדבר הכי טוב לנקות טוב ולעטוף, וזה בסדר גמור, או יש כאלה שמחליפים. האם ניתן להתיר קטניות בפסח האשכנזים? כבר נשאלה השאלה. כן. לא, לא חייב לחזור למנהגים שהיו פעם. הוא כמו דף חלק. הוא רוצה להיות תימני, אין תימני. אין עניין לחזור. אני לא בא לחלוק על אור לציון חלילה, מי אנחנו, חס שלום. אבל אמרתי מקודם, הדוגמה שהבאתי מקודם, שאפשר לעבור מנהגים. זה לא משהו בגנים. אז אם זה לא משהו בגנים, אז אדם הוא כמו דף חלק. אין לו מסורת אבות, כן? ואז יכול, זה כמו שאדם שלהבדי, התגייר. הוא התגייר ונהיה ספרדי, או התגייר ונהיה אשכנזי? הוא התגייר ונהיה ישראלי. ברוך השם, אני אספר לך סיפור.
בלי שאלות בבקשה, כי יש הרבה שאלות.
טוב, אז יש שאלה אחת קטנה מהחשובה. או, יש עוד. פעם באה לה המזכירה שלי, הייתה המזכירה, אמרה לי, כבוד הרב, אני ספרדיה ואשכנזיה. אמרתי לה, מה הבעיה? תגידי לי, מאיפה עליתם לארץ? היא אומרת לי, מצפת. אמרתי לה, טוב, את מצפת, ההורים שלך גם מצפת, והסבא, מצפת, צפת, צפת. שאלתי אותה, טוב, לפני 10 דורות מאיפה? היא אומרת, אני גם מצפת. מאיפה עליתם לארץ? היא אומרת, לא עלינו לארץ, אנחנו נשארנו פה מבית שני. היא מסתכלת עליי בעיני עגל כאלה, אמרת לי, כבוד הרב, אני ספרדיה ואשכנזיה. אני מסתכל עליה בעיניים כאלה. אני אומרת לה, אני אומר לה, גברתי, את לא ספרדיה ולא אשכנזיה. היא אומרת, אז מה אני? היא נבהלה, כאילו תלושה. אמרת לה, גברת, אשרייך ואשרי חלקך, שלא נדבק בך, לא הכתם הזה ולא הכתם הזה. את ישראלית נקייה טהורה, זהו. אחר כך שיצא מהמשרד, אמרתי בלי ברגע, ומה אני? מה לי ולעיראק? כלום. אין לי כלום, לא עם עיראק ולא עם מרוקו. שום דבר. זה שזה סבא שלי עבר שם, וזה סבא אחר עבר שם. אני ישראלי. גם אתה ישראלי. שומרים משמר את, 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 את גדולת הצדיקים שחיו בעיראק, את הבן איש חי, ואת הבסלי, וכל הצדיקים שחיו שם, ודאי. אנחנו מעריצים אותם, אבל גם הם לא, מה, בן איש חי היה עיראקי? מה פתאום? הוא היה יהודי. ישראלי הוא היה. במקרה נתקע שם מפני חטאינו גלינו לעיראק. מפני חטאינו גלינו למרוקו. הוא עיראקי? בחיים לא. הגמרא אומרת על יוסף, נקרא איש עברי. לא נקרא, הוא איש עברי. אז לכן הוא זכה להיקבר בארצו. אנחנו כולנו ישראלים. מנהג, טוב, אני נוהג ככה, אני נוהג ככה. יעבור. שאלות. במידה מזרק חמץ בפסח לכנרת, תדעת הרב, מה הדין המים הנשאבים משם? זו שאלה מפורסמת, כל שנה דנים בזה. אין בזה שום, המים של הכנרת כשרים, טהורים, זקים ונקיים, אין שום בעיה בזה. זה לא, הם לא הופכים להיות, זה, אני, זה כבר כמה פעמים שם, זה, כאילו חמץ ומשהו, חמץ ומשהו זה משהו שניכר, לא משהו שלא ניכר. אז גם אם נזרק לך לכנרת מסעית של לחם, הסיכוי שכל הדגים יאכלו את זה כמה שיותר מהר, ואם נשאר איזה פירור, אין סיכוי שזה יגיע, זה מסתנן 10 פעמים, כך שאין זה שום בעיה. יהודי אתיופיה שנהגו לו לאכול טף בפסח באתיופיה וגם בארץ. האם אני כבן העדה רשאי לאכול מקמח זה, שאינו מחמשת מיני דגן, ואם כן, האם דרך, האם צריך לתת נדרים? הטף הזה הוא סוג של, הוא לא קטנית באמת, אבל הוא כנראה סוג של מנהג קטניות. הוא לא תקנה, זה סוג של מנהג. כמו כל מנהג, קודם כל, גם אם אתה עושה התרת נדרים ואתה לא רוצה לשמור על המנהג הזה, אתה, אל תנהג בזה היתר במקום שנהגו באיסור. זאת אומרת, אם אתה נמצא באיזה מקום שכולם, או חלק מהאנשים נוהגים איסור, אתה אומר, אני אוכל היתר, מה, הלכת למכון מאיר בשביל לעשות התרת זה? אז אל תנהג בו היתר במקום שנהגו באיסור. אתה רוצה בבית שלך, בינך לבין עצמך, תעשה עליו התרת נדרים. על מה צריך לשים דגש שיוצאים מטיול בחול המועד? הדגש הראשון זה כמובן, ושמחת בחגיך, מצוות עשה מן התורה, כן? לשמוח, לשמח את האישה, לשמח את הילדים, ודאי הנשואים. הדבר ראשון, דבר שני, זה כמובן לטייל במקום שמוסיף יראת שמיים ולא מוריד יראת שמיים. טיול יכול להיות דבר שמאוד מרומם. אני זוכר בתור ילד, הרב אליהו היה לוקח אותנו טיולים, הרבה טיולים, בתור ילדים, ואני חושב שהלימוד תורה הכי גדול שלמדנו בחיים זה היה הטיולים האלה. בטיולים הרב לוקח אותנו, אתה לא מרגיש שאתה בכיתה, אתה לא מחכה לצלצול לברוח מבית הספר, אתה בטייל, בדרך. על כל דבר שראינו היה לו איזה הלכה. על כל עץ איזה גמרא, על כל ציפור איזה מדרש, ואם לא מדרש אז זה משהו מאזור. אבל בצורת ציפור תמיד, זה מדי הסיפורים, זה לא היה איזה, זה מדי איזה סיפור וזה. ותוך כדי הסיפורים למדנו את כל התורה כולה. הלוואי. אז טיולים זה הזדמנות מקסימה בשביל גם לאהוב את ארץ ישראל, וגם להכיר את ארץ ישראל, וגם לשמחת בחגיך, וכמובן במקומות של צניעות, כן. בחור בעל תשובה שמשפחתו לא כמוהו, והוא בעצמו מחמיר לאכול מצה שמורה כל החג. האם גם בקמח שאינו מצה שמורה צריך להחמיר לעצמו בעניין הלל? יישר כוח. הרב אליהו היה רגיל לומר, כל חומרה שאתה מקבל על עצמך, תקבל אותה בלי נדר. למה? שלא ימצא מצב שאתה עמוס חומרות, ואתה לא יכול לזוז, כן? אתה בא להורים, אתה לא יכול לאכול, אתה בא לחמיכה, אתה רב איתו, אתה בא לבנים שלך, בלי נדר. אתה רוצה לאכול מצה שמורה? בלי נדר. אני יכול, אם קרה מצב שזה פוגע באמא שלי, לא. פוגע באבא, לא. גורם לשלום בית, לא. עם האישה, לא. אני מעדר, כשאני יכול. לא בנדר. אל תחמיר לא בשרויה, ואל תחמיר לא במצת יד, ולא באיזה שמורה. תשתדל. אבל לא באופן שזה גורם פיצוצים. האם מצה היא מקלה בישול? וכיצד הרב עוסק, האם יש בישול אחר אפייה או לא? מצה היא לא מקלה בישול, מכיוון שהיא כבר בושלה, כבר אפויה. והאם יש בישול אחר אפייה, הרב עליו שלום היה מהדר בזה, לכתחילה, שיש אפייה, יש בישול אחר אפייה, ואפייה אחר בישול, אבל לא כדין. זה כמו שאמרתי קודם. לכתחילה, תיזהר מזה. בדיעבד, זה לא נאסר. שלום לרב, מיקרוגל דינו ככלי ראשון או כלי שני? מיקרוגל זה דבר חדש שלא שמעתו אוזן. פעם שאלו את הרב, מה דינו כגל אומר? אני לא יודע. אמרו לה, רב לא יודע, מי יודע? מה אני אשם? אני לא יודע. ככה הרב היה אמר פעם. לא חושב שהוא אמר, הוא לא תמיד אמר את זה. בהתחלה הוא היה אומר את זה. אנחנו משתדלים להגיד לאנשים, מיקרוגל, מכיוון שהיום המחירו הוא זול, עדיף, אם יש לך יכולת, מיקרוגל מיוחד לפסח. אבל לא כל אחד יש יכולת. ומי שאין לו יכולת, אנחנו אומרים לו, תנקה את המיקרוגל, תשים בתוכו איזה כלי מים, ותפעיל אותו שהמים יתעדו, ואחר כך בפסח, כל מה שאתה מחמם בתוכו, תחמם בתוך כלי סגור. לא אטום, סגור. מה? הצלחת, בדיוק. מכיוון למה הכלי הסגור משני הסיבות. קודם כל, הצלחת היא בלעה חמץ, הצלחת התחתית, אז אי אפשר להכשיר אותה. ואם אתה שם תוך כלי סגור, אז האוכל שאתה מחמם לא נוגע בצלחת. אם אתה יכול להוציא אותה, מה טוב. אבל אם אתה שם תוך כלי סגור, אין לך בעיה עם הצלחת. נכון. אז יש... אתה שואל האם זכוכית בולעת או זכוכית לא בולעת? זו שאלה שלא כתובה פה, אבל אני אגיד לכם את התשובה. הרב היה אומר שהזכוכית שיש היום בכלל לא זכוכית. זה לא זכוכית בכלל. זה, מה שאתה מקבל, מה שעושים לך, זה נראה כמו זכוכית. זה לא זכוכית. זה שקוף ונראה כמו חלון, אבל זה ממש משהו, זה משהו אחר לגמרי. יש בתוכו הרבה מתחות, יש בתוכו הרבה חומרים. זה לא חול זכוכית שיעשו, אם זה ככה היית מתפוצץ מה זה. אז פיירקס במיוחד היה אומר לא להכשיר פיירקס, כלי בישול של זכוכית לא להכשיר, כלי שימוש של זכוכית כן להכשיר. זאת אומרת, צלחות, כוסות, שלא מבשלים בהם, אתה יכול להכשיר אותם בעירוי או בהשריה שלושה ימים. כלי בישול של זכוכית, הרב היה אומר, לא מכשירים אותו לפסח.
הצלחת שלי לא יבוא אותי עם מישהו. היא מתפלות חמנת.
אבל לפעמים האוכל החם שמונח עליה מחמם אותה. לכן לא מניחים עליה כלום. אלא הכל בתוך כלי סגור, זה לא יכול להיות כלי אטום, זה יכול להיות כלי סגור, זאת אומרת, קרטון אפילו קרטון של נעליים גם יכול להיות בסדר, או משהו אחר. האם כל בני הבית חייבים להיות בבדיקת חמץ, או שמספיק שהיה בבית, או אחד מבני הבית בודקים את החמץ? לא כל בני הבית חייבים בבדיקת חמץ, זה מאוד חינוכי שכולם יהיו, אבל זה לא חייב. ובדיקת חמץ זה בדרך כלל תהליך שלוקח זמן רב. אני זוכר שהרב עליו השלום היה בודק חמץ, זה לוקח לו בדרך כלל שעתיים. אני יודע שיש כאלה שבדיקת חמץ שלהם זה 5 דקות. לוקחים את הנר, עושים סיבוב, זה חליפתך, תמורתך, כפרתך. והנה, אישה כבר נקטע חודשיים, מה יש לעשות? אבל הרב תמיד היה בודק ממש בדיקה יסודית את כל הבית מקצה לקצה, ותמיד הוא היה מוצא משהו. בדרך כלל הממצאים הגדולים יותר של הבדיקת חמץ הם נמצאים איפה אתם יודעים? במקרר. שם משאירים את המשהו לרגע האחרון, ופתאום מוצאים את זה רגע אחרי הרגע האחרון. אז בדיקת חמץ זה הרגע שבו אתה עושה מסדר המפקד. דהיינו, אין עוד מועד בית. זה המועד בית. פה אתה עושה ניקוי, אין. יש משהו במקרר, תוציא אותו, שים אותו בחוץ. יש איזה משהו בפינה שמה שבמקפיא, תוציא אותה עכשיו. אם אדם משאיר במקפיא איזה נקניקיות צמחיות שיש בהם חמץ, אני אוכל אותם, עכשיו תאכל אותם. או שתאכל אותם או שתזרוק אותם, או שתשרוף אותם. אל תשאיר שום דבר. איזה בקבוק בירה ש... עכשיו זמן להתפטר מכל השאריות חמץ, לא להשאיר כלום, ואם יש איזה ארונות שבהם יש כלי חמץ, עכשיו תסגור אותם, עכשיו תסמן אותם, עכשיו תכתוב עליהם, זה חמץ פה לא פותחים במשך החג. נוהגים לומר לך דודי בערב פסח שחל בשבת, זה תלוי במנהג של הגבאי. איך שהגבאי נוהג, ככה תעשה. לא שווה לעשות את זה ויכוח. רב עליו שלום היה אומר, אני אומר, למשל היה אומר, אני אומר שאנחנו לא עומדים בעשרת הדיברות שם בשבועות. עומדים שמה? תעמוד גם כן. חצי עומד חצי, תעמוד חצי, תשב חצי. אז אתה עושה מה שאתה רוצה, זאת אומרת, אל תעשה על זה ויכוח. ויכוח זה לא עושים בבית כנסת, כל אחד, אתה שואל, בשקט, בנחת, נסביר. לא שווה, לא כנסת זה מקום שהם כנסת כל היהודים ולא מפזר אותם. ספרדי שלפתע בהסיבה צריך לחזור, או יכול לסמוך על הרמה, צריך לחזור. הרב היה אומר, תשתה מיץ ענבים, אתה לא חייב לשתות יין קונדיטון, שזה כל כוס מרדימה אותך. תשתה בכוס ראשונה שנייה מיץ ענבים, מאלה שמיץ ענבים באמת ולא מרובב חצי מים. ובכוס שנייה, שלישית רביעית, תשתה יין טוב. אבל אל תשתה בראשונה יין חזק ותירדם באמצע קריאת ההגדה. או מתרגל, זה לא מפריע לך, זה בסדר. קערת הסדר, אוכלים ממנה, משאירים אותה מלאה לשולחן, אוכלים ממנה, שזה נמצאת שם. שיעור כזאת כבר אני אומר לכם. מורי ורבותיי, קהל קדוש, אני מודה על הזכות שהרב ביגון נותן לנו כל פעם לעמוד פה לפניכם. תענוג לראות אתכם. תענוג לראות פה את מכון מאיר. אני רוצה לומר לכם שזה תענוג לראות את עם ישראל. אני השבת זכיתי להיות באילת, עיר הקודש. למה עיר הקודש? מלאה תורה. אני אומר, אתה צוחק. אילת, אילת, כן? ברוך השם, יש שם גרעין תורני כבר כמה עשרות שנים. עשה מהפכה, ישיבה, אולפנה, ישיבת הסדר, מדרשה, אוף, תלמוד התורה. פריחה רוחנית, אתה לא מאמין, כן? וככה אני, כל שבת אנחנו הולכים, לא כל שבת, פעם גם בצפת. אבל מסתובבים ממקום למקום, ואנחנו רואים שמלאה הארץ דעה את השם. מלאה הארץ דעה את השם. יש כמעט 100 גרעינים תורניים היום בכל הארץ. כל אחד עושה, זה ממש מלאה הארץ דעה את השם. יש איזה תהליך שעם ישראל לא רק יצא מעבדות לחירות, אלא גם יוצא מתרבות מצרים. וחלק זה, כמו ביציאת מצרים, היה שלב ראשון יצאנו ממצרים, שלב שני יצאנו מתרבות מצרים, ממתן תורה. גם היום זה ככה, קודם כל אנחנו יוצאים, קיבצתי אתכם מכל הארצות, וכמו שקראנו השבת פרשת פרה, בהפטרה של יחזקאל, קראנו השבת, אחרי קיבוץ גליות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מזה עליכם מים טהורים. מתי יש שמזה את המים טהורים? כתוב מפורש, פסוק, ביום תארי אתכם מכל עוונותיכם, ונבנו החרבות ונושבו הבתים. כשאתה רואה נבנה הבית בארץ ישראל, זה ביום הזה, השם שפך לנו זה דלי של מים טהורים. אתה רואה איזה מתה? אומר יחזקאל, זה סימן שהשם שפך לנו מים טהורים. וזה קורה אחרי קיבוץ גלויות, אנחנו עכשיו נמצאים בשלב הזה. מי שמסתובב בכל הארץ רואה את זה, רואה ממש שהשם שופך עלינו מים טהורים ובשפע. ועם ישראל ברוך השם זוכה לטהרה גדולה, להתחזקות גדולה, יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.